בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
צהריים טובים, אורן יגר.
צהריים טובים.
קודם כל, איזה כיף שהסכמת לבוא.
בהחלט כיף.
לגמרי. אז אני אציג אותך במילה, ואתה תצטרך להוסיף על זה הרבה, כי יש לך המון דברים שאתה עושה.
אוקיי.
אז מעבר לעובדה שאנחנו חברים ומכירים וקולגות לעבודה סוג של, לא יצאנו לעשות הרבה פרויקטים יחד, אבל סוג של, את התעשייה, תעשיית הסייבר הקטנה והמעניינת שלנו, יש לנו עוד נושא משותף וחשוב מאוד, שזה הנושא של התנדבות עם ילדים.
נכון.
אז חוץ מזה שאתה מומחה לענן ולהבטחת ענן, ובכלל להבטחת מידע בכללי, אני כן רוצה לדבר איתך היום דווקא על העולם הזה.
בכיף.
מעולה. אז אני יודעת שאתה נכנס על הנושא הזה של בריונות ברשת, והרצאות, והתנדבות וכולי, בעקבות איזשהו סיפור אישי, בא לך לשתף?
בכיף. אני התחלתי את העולם הזה לפני קצת יותר מ5 שנים. היה לי, אני בכלל מרצה להורים על בריונות ברשת וקבלת השונה כמקשה אחת, אני לא רואה בזה הפרדה, למרות שכאלה אומרים שיש. אני חושב שזה בא מהמקום של סובלנות וקבלת השונה, ומרשים לעצמנו לעשות דברים שבאופן רגיל אנחנו לא היינו עושים אחד לשני, וגם הקלות הבלתי נסבלת, וזה התחיל מאירוע פשוט, חרם. אבל במקרה הזה זה היה חרם על הבן שלי. שלקראת הבר מצווה שלו, הוא לא בא טוב בעין לאי אלו אנשים בכיתה, ובשקט בשקט הם עשו איזושהי פעילות של חרם בלי להודיע. ומתוך מטרה למנוע לילדים להגיע לאירוע בר מצווה שלו. לשמחתנו, אחד ההורים בעולם הזה גילה, הבת שלו פנתה אליו, סיפרה, ומכיוון שהוא מכיר אותנו, אז הוא סיפר לנו. הוא לא אמר לנו מי, לא אמר לנו, אמר רק פעילות כזאת. אז התחלנו בפעילות מנה, בעזרת אשתי עם הקשרים שלה, הרמנו הפקה, באמת, שפנתה לכל מיני גורמים בתעשייה, שעשו הקלטה עם הבן שלי, ותבואו לבר מצווה שלו, וזה כדאי. לא ניגשנו בכלל לאירוע מבחינת החרם עצמו, אלא עטפנו אותו בשיווק.
כלומר, כמה שווה לכם לבוא?
כמה שווה לכם לבוא וכדאי לכם, ואתם תפסידו אם לא. וגירינו להם את בלוטת הטעם של, רגע, יש פה אירוע, אולי משהו פה לא מסתדר. הבן שלי בכלל לא ידע מזה, זה עבר לו מעל הראש, הוא לא הבין בכלל שזה קורה. הוא מבחינתו זרם איתנו על הדברים האלה, אנחנו לא סיפרנו לאף אחד, ולעד ברמה של ניהול צבאי, ידענו מי מגיע לאוטובוס, מתי מגיע לאוטובוס, כמה עלו לאוטובוס, האם הם הגיעו, לא הגיעו, האוטובוס מגיע, מתי הוא מגיע, ולראות את הבן שלי רץ, לראות את החברים שלו מגיעים, והוא לא ידע מזה כלום.
גדול.
והאבסורד הוא שמי שארגן את כל התהליך הזה, אחרי זה ביקש להישאר הכי הרבה זמן, כי הוא נהנה. ובסוף השנה היה לנו כזה שיחה עם כל ההורים, והעלינו את הנושא החרם, ואחד ההורים אמר, מה פתאום חרם בבית ספרנו, זה לא יכול להיות. עכשיו בואו נשים את הדברים על השולחן, הכיתה של הבן שלי, כיתת מחוננים. בהגדרה, הם לא נמצאים במיינסטרים החברתי. אז היית מצפה שיהיה שם קבלת השונה טיפה אחרת, כי כולם סבלו מאיזושהי תצורה של אי-קבלת השונה. הפליא לעשות, אחד ההורים אומר, מה פתאום, אצלנו זה לא יקרה, ואני מסתכל עליו ואני אומר לו.
אבל זה כבר קרה.
אבל זה קרה. הוא אומר לי, מה פתאום? אני אומר לו, זה לא סתם קרה, זה הילד שלך.
וואו.
באותה צורה כאילו, הכיתה השתתקה, אבל אני קיבלתי החלטה שדבר כזה לא יקרה לפחות כל עוד אני יכול, והתחלתי להרצות בבתי ספר על קבלת השונה, על בריונות, על הנזק שלה. איזה כלים להורים יש? ומפתיע, אני 5 שנים עושה את זה, ואין להורים כלים.
נכון.
אין להם ידע. הם לא מבינים בכלל את כמות האפליקציות של הילדים היום יש בטלפון, פוטנציאל הנזק שלהם. האם זה תורם לילד או לא תורם לילד? האם הם יודעים מה הוא עושה או לא יודע מה הוא עושה? זה פשוט מדהים. כל פעם שאני מספר את הסיפור שלי, אני מצטמרר מחדש.
לגמרי.
זה גם ממשיך אחרי זה בזה שלחברה מאוד טובה של הבת שלי, עשו סחיטה באיומים. ואתה מספר את זה, ואתה מספר איך זה הגיע, וכמה ההורה אפילו לא היה מודע, ואני מדבר עוד לפני עידן מוקד 105, שזה אחד המתנות הכי גדולות לילדים היום.
לגמרי, ואני חושבת שזה עוד לפני זה, הרי אני לא זוכרת מי מהמרואיינים הקודמים דיבר על זה, אולי זה באמת היה אמיר ממוקד 105, שכשילד יוצא הרי למסיבה, אנחנו לא ניתן לילד לצאת למסיבה, בכל גיל, גם בגילאים הכי קטנים, בלי לשאול אותו, לאן אתה הולך, עם מי אתה הולך, מה יהיה שם, איפה תהיה, כשהוא חוזר, איך היה, נהנית החמוד, מה היה, איזה הוגה הביאו, אנחנו הרי שואלים את הדברים האלה.
רק לא בטלפון.
אבל לא בטלפון.
ממש לא.
לא בטלפון. עכשיו, אני חושבת שזה נובע גם מאולי חוסר ידע, הרבה אנשים עדיין לא מבינים את הפלטפורמה הזאת עד הסוף, ולא מתייחסים אליה אולי כחלק מהמרחב, והרבה אנשים מאוד טכנופובים ו... מתרחקים, קצת מרגישים איזשהו ריחוק, גם בזה אני כמתנדבת יוצא לי להתקן.
את יודעת מה, אני אגיד לך את זה ככה, כשאנחנו היינו ילדים, היינו בטלוויזיה.
נכון.
זה היה כלי של ההורים שלנו לקבל שקט, בואי נשים דברים על השולחן, ברור, רצו חמש דקות שלי. שקט, שמו אותנו בטלוויזיה. אני בתור הורי הייתי שם את הילד שלי לפחות שעה מול הקלטות של בייבי איינשטיין, או whatever, בדור של פעם. וכן, ברור. וכל אלה. אבל הערך איפשהו היה טיפה יותר... ממוקד יותר ברור, קצת יותר חינוכי, היה לזה איזשהו ערך מוסף, היום הם לא צריכים אותך.
הם שמים לעצמם.
הם שמים, הם נכנסים ליוטיוב, לנטפליקס, אין לך שום שליטה על התוכן. את יודעת מה? בוא נלך דבר הכי פשוט. הילד שלך משחק במשחק. נגמר לו החיים במשחק, והוא מקבל לינק. תלחץ על הקישור הזה, ותקבל עוד חיים. אנחנו יודעים מה יש בקישור הזה? איזה סרטון יעלה? האם אנחנו יכולים להבטיח שהסרטון שיעלה במשחק, את יודעת מה, קנדי קרש, בבלס, ברולס, לא משנה איזה משחק ילדים, יעלה קישור שהוא מותם לילד?
ממש.
אין לנו דרך. ואנחנו לא יודעים, והם לוחצים כי הם רוצים את זה.
ואני חושבת שהבעיה מתחילה כאן, כי ההורים אומרים, במילא אין לי מושג, אז אופציה א', בוא לא ניתן להם טלפון בכלל, בוא ניתן להם טלפון כשר שדעתי על זה ידועה. או אופציה ב' זה נשים את הראש בחול כמו בת יענה, ונגיד אם אנחנו לא יודעים, אז נשחרר. ואני נתקעת לצערי בשני הקיצונים האלה.
אני חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, בין טלפון כשר שיש לו את הערכים ואת היתרונות שלו, לבין חינוך, ואני אסביר לאיזו כוונה. לא בגלל שהוא חוסם, אלא בגלל מה שעומד מאחוריו שיש לו את היכולת לסנן תוכן. אם ניקח את היכולת שלה לסנן תוכן לילד, את יודעת מה, לפני כמה שנים אני... עדי, 7 שנים אחורה, סמסונג הוציאה טלפון שנקרא My First Samsung, שזה היה child proof. הם עשו את זה אז בזמנו עם איזושהי מערכת ניהול בקרת תצורה, לא זוכר אפילו מה, אבל הטלפון היה נעול, לא יכולת לעשות כלום.
נכון.
וזה היה עם לחצן מצוקה, עם מיקום של ילד, עם יכולת לשלוח הודעה של ילדך לחץ על לחצן מצוקה, וזה הגיע לשלושה נמענים שונים שיכולת להגדיר אותם, אבל גם התוכן לא יכולת לעשות כלום, לא יכולת להוריד שום דבר, אם הוא לא safe browsing, כלום.
נכון.
ולצערי זה נעלם, היום אין את היכולת הזאת, כי בית ספר מצד אחד, והקשבתי גם לפודקאסט הקודם שלכם, ושפו על הפעולות של המנהלת הזאת, היא באמת חריגה, זה מדהים נכון. עד כמה היא חריגה, במעורבות שלה וברצון שלה להכיל את הידע לאחרים, ורוב בתי הספר לא שמה, אני מרצה באמת המון בבתי הספר בראשון, במודיעין, בפתח תקווה, וזה לא בא באותה קלות, כמו שהיא סיפרה, וזה דורש הרבה עבודה, ובדרך כלל המורים, כשבאים להרצאה של התלמידים, אומרים, וואי,
נכון.
זה מעניין.
זה נכון.
לא אבל... אמרו לנו את זה, לא סיפרו זה לנו את זה.
אז זה העניין, אני גם דיברתי באמת בפודקאסט שאירחתי את אוריה ירדני, אז באמת דיברתי על הנושא, ויפתיע אותי קצת בזה שהמורים לא מקבלים הכשרות, אבל זה המורים, זה ההורים, זה...
נכון.
וזה מה שהרי שנינו עובדים קשה נכון. לשנות גם בקבוצה של Think Safe Cyber, אבל אני חושבת שזה העניין, כי זה חייב להיות מעורבות של כולנו, בדיוק כמו שאני שואלת את הילדים שלי כשהם הולכים למסיבה או חוזרים ממסיבה, איך היה לאן אתם הולכים.
היום סתם, לצורך העניין, הילד הולך לחוג.
נכון.
הנטייה של כולם, הילדים היום, אני בדרך, אני פה, סלפי כאן, סלפי שם. אני מסביר לילדים, תגידו לי, אתם יודעים שכשאתם עושים את זה, מישהו אחר יכול לראות את זה?
נכון.
מי אמר לכם שמי שרואה את זה הוא מי שאתם רוצים שיראה את זה? והם לא מבינים את זה. הם חיים,
הם מבינים.
הם חיים בעולם הטכנולוגי שזה ברור להם ששיתופיות היא חובה. תדעת מה, נתן לך את זה בדוגמה הכי פשוטה. יש את המשחק הזה, קנדי קרש, או לא זוכר מה. ואחד הדברים שלמשחק הזה יש, זה מיקום.
נכון.
אני לא זוכר איזה משחק.
והמון משחקים יש את זה.
ואז אני שואל ילדים בכיתה ג', ד', ה', ו', שמשחקים במשחק, תגידו לי, למה צריך מיקום? אומר לי, מה זאת אומרת? ברור, כדי שאני אוכל להזמין אותך לשחק איתי כשאתה באזור.
מה זה משנה?
אבל המשחק לא תומך בזה, הוא לא יודע לעשות את זה. אין לו אפשרות לעשות משחק משותף.
נכון.
אז למה צריך מיקום? אומר, זה ברור, כדי שידעו מה אני עושה. הם רואים את העולם אחרת.
נכון, ואני חושבת ש... תראי, גם בעולם הזה, ושנינו, אתה מכיר אותי בסביב זמן, אני נמצאת כל היום ברשתות, או לפחות ככה זה נראה מהצד, אני רוב היום בעבודה, אבל כשאני לא בעבודה אני
ברשתות. כל היום ברשתות.
כן, ברור. אבל גם שם, ההפעלה של השיקול דעת, אני ממש לא נגד, אני חושבת שהרשתות הביאו דברים נפלאים. אני כבת למשפחה לא מהארץ במקור, עד לפני כמה שנים, הקשר שלי עם הבני דודים שלי, עם הדודים שלי, עם חברים אפילו משם, היה מאוד מאוד מוגבל. יש לי גם המון חברים שחיים בחול, מכל מיני סיבות, רילוקיישן כזה ואחר. היום הקשר הוא כמעט, יש לי חברים שאני באמת אמיתי, אנחנו יותר מדברים ברשתות החברתיות מאשר פיזית, ומאז שהם עזבו את הארץ שאנחנו יותר שמה, אנחנו מתקשרים הרבה יותר
עם השתקשרות שהיו פה.
אני לא רואה את זה כדבר רע.
בוא נשים את זה נכון. לכל דבר יש את היתרונות ואת החסרונות. המדיה החברתית היא מדהימה. אני בתור אחד שמשתמש במדיה החברתית, יכול להגיד לך שהחשיפה שלי גדלה. הבן שלי שמשתמש במדיה החברתית, באפליקציה בשם דיסקורד, שבנה לו שם עולם של דרקונים ו-D&D, מצא שותפים בכל העולם. יש לו חברים בפריז וחברים בגרמניה, שהם שותפי דעה ומשחקים והכל. זה מדהים בעיניי. אבל בוא נשים את זה רגע, כמו כל דבר, צריך לחנך, לזהות, סימני סכנה. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, על אני חושב, האנלוגיה הכי נכונה זה לחצות הכביש.
נכון.
כשאנחנו מדברים, מלמדים את הילדים שלנו, אין הורה שלא מלמד את הילד שלו, כשהוא חוצה את הכביש, תעצור. תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. אל תעבור, תזהה את המכונית, תזהה את הסכנה, אז תחצה. תחצה רק בקו ישר. למה אנחנו לא עושים את זה באינטרנט?
ואני אומרת משהו שאני כבר חזרתי עם האנלוגיה הזאת, ואנחנו לא סומכים רק על הרמזור. גם כנהגים אגב. אני נוסעת, אני עומדת עכשיו, יש רמזור אדום, אני עומדת, הרמזור התחלף, אני עדיין מסתכלת רגע ימינה ושמאלה, שעצרו. וזה משהו שאנחנו חייבים להכניס, ולדעתי זה גם עניין של זמן, אנחנו נורא נוטים, כאנשי סייבר שכל היום מתעסקים בזה, אני מאוד מרגישה שגם אני, גם אתה, גם חברים שלנו, אומרים, אוי ואבוי, הם לא מודעים, הם לא מודעים. אני לא בטוחה, אם היינו עכשיו לוקחים איזה מכונת זמן, וחוזרים לשנות ה-20, כשלא לכולם היה מכונית, והיה בשנת 1926 הכניסו מעבר חצייה לחוק. אז אני לא בטוחה אם היינו עכשיו קופצים 100 שנה אחורה, אם לא היינו כאנשי מקצוע בתחום המכוניות, אם לא היינו אומרים, אוי ואבוי, הם לא מבינים את הסכנה. כנראה שכן.
תראי.
כנראה שכן, זה תהליך. זה לוקח גם בשנות ה-80, לא חגרו.
אבל זה תמיד נכון, אבל זה תמיד נכון, תמיד אנחנו אומרים, אתה יודע, יש את המושג הזה שנכתב בדם.
נכון.
אתה תמיד צריך את האירוע הראשון שיסביר לך למה מה שעשית עד עכשיו הוא לא נכון, אוקיי? מצד שני אפשר להסתכל על זה בהומור, כמו שג'רי סיינפלד אמר פעם אחת, ללמה אנשים ממשיכים לנסוע באופנוע כשזה דבר כל כך מסוכן, אז כדי להמשיך לנסוע באופנוע הם מציאו את הקסדה. זה בסדר.
נכון.
ושנינו יודעים שחינוך זה כלי ליצירת ערך. זה לא סתם באל תעשה. אני לא בא להיות השוטר הרע. גם בהרצאות שלי, אני לא בא להיות השוטר הרע, ואני לא מפחיד בהיבטים של אם תעשה יקרה לך משהו רע. לא. אלא תלמד לזהות את סימני הסכנה.
נכון.
תזהה כשבן אדם מדבר אליך, וזה לא משהו שאתה מוכן לקבל. אל תחשוף. יש כלים. אי אפשר לזה. ואמרת את זה גם בפוסטקאסט שלך. כן, תיכנסו לטלפון של הילד. עם כל נכון. הכבוד לילד היקר שלי, אני עדיין ההורה שלו. מוטלת עליי האחריות לפנות זמן, שעה ביום, לשבת איתו, לדבר איתו. ארוחת ערב.
נכון.
הכי דבר הכי פשוט, הכי בסיסי בעולם. אין אצלי לאכול בחדרים, אין אצלי לאכול מול טלוויזיה. ארוחת ערב היא בלי טלפונים. ארוחת ערב היא כל ערב, וכולם יושבים לארוחת הערב.
לגמרי.
ואין דבר כזה, סיימתי, אני הולך. לא, כל השולחן מסיים. ואז הולכים, ואז אתה מתחיל לדבר על דברים כמו, מה עבר עליך היום, איזה דברים, וגם אנחנו כהורים משתפים.
לגמרי, טוב, זה שיח הורי וזה, אני תמיד נזהרת, אתה מכיר אותי גם בהרצאות שלי, בפודקאסט, בקבוצה, אני תמיד מאוד נזהרת מההמלצות, כי גם אני, אצלנו בבית, יש ארוחה משפחתית כמעט כל יום, מלבד בימים שאני מלמדת, אני בעייתית, אז הם עושים ארוחה משפחתית פשוט בלעדיי, וכל אחד מהילדים ומההורים משתף ביום שלו.
נכון.
ומה שהיה יפה ומקסים בעיניי, זה שהקטנה שכמובן גדלה לתוך זה, היא רק בת 3.5, היא כבר לפחות שנה, אומרת, עכשיו תועי לספר.
נכון.
וזה מקסים, כי היא כבר בגיל 2, 2 וקצת, התחילה לשתף אותנו איך היה היום שלה. במילים מאוד דלגות של בת 2, והיום של בת 3.5, אז פחות ילג, אבל זה שיח.
אבל זה בדיוק זה.
זה שיח, אבל זה כבר נקרא לזה יותר נוטה לתחום החינוך מאשר לתחום שלנו, ואני נזהרת, כי אני לא בת שמחה כאן.
אני לא איש חינוך. אני פועל באמת גם בהרצאות שלי, אני בא מהאני המאמין שלי.
נכון.
כן, אני משלב את הידע שלי בסייבר, כן, אני משלב את הידע שלי עם ההתמודדויות האישיות שלי, אני לא בא ולא אומר לאף אחד שהוא טועה או עושה לא נכון, אני אומר מה עבד לי. גם כששואלים אותי, תגיד לי, איזה כלים אתה משתמש? אז כן, אני משתמש במוצרים כמו, וגם כשהקלטתי לחדשות 13, אם אני לא זוכר, שאלו אותי, אמרתי, כן, אצל כל אחד מהילדים שלי מותקנת תוכנת מעקב. אבל לא כי אני עוקב אחריהם.
כי אתה מגן עליהם.
לא, ממש לא. אלא כי זה נותן להם את העצמאות לפעול בצורה חופשית. אני לא גר במושב, אני גר בעיר, לדוגמה.
נכון.
היכולת של הילדים שלי לנו באוטובוסים, אני רוצה להגדיל אותה.
נכון.
אז נתתי להם אמצעי. עכשיו, מה האמצעי הזה עושה? הם יודעים שאני יודע איפה הם נמצאים.
נכון.
אני אתן לך סיפור הכי פשוט כמה זה עזר. הבן שלי הלך לעשות עבודה באזור השדות שצמודות לעיר. אבל הם הלכו לשדה להקליט איזשהו סרטון באנגלית, לטובת איזשהו פרויקט עם כמה חברים, וכשבאור יום אתה רואה את גבולות השדה, כשיורד החושך אתה לא רואה את גבולות השדה.
וואי.
פתאום מקבל טלפון, אומר לי, אבא, אני לא יודע איך לצאת מפה. אני אומר לו, אוקיי, בוא תראה, תגיד איפה אתה. אומר לי, אני לא רואה, כי זה שדה, אין שדריה, אין תאורה, זה לא עיר.
נכון.
פתחתי את האפליקציה שהשתמשתי בה באותה זמן. אני אומר לו, אוקיי, אני מבין איפה אתה. אני שולח לך איך להגיע אליי, נסעתי כמה שיותר לאזור שלו, לקח לו 20 דקות למצוא את דרכו, אבל אני כל הזמן הייתי בקשר אותו, והוא ידע לצאת.
נכון.
וזה המטרה, אני מאפשר, בגישה שלי לפחות, חופש פעולה.
יפה, אני מאוד מסכימה עם זה. אגב, דיברנו לפני שבוע, שבועיים, משהו כזה, הנושא של אפליקציות. המון אנשים כל הזמן שואלים אותי, מה האפליקציות המומלצות? ואני מאוד מאוד ניסיין מזה, א', כי הפיצ'רים משתנים כל הזמן, ב' כי בסוף זה גבולות גזרה הורים, יש הורים שרוצים את חלק מהאפליקציות האלה מאפשרות לנטר את מצב הרוח של הילד, ויש אפליקציות, כן, כן, יש כאלה עם AI ושולחים להורי התראה.
בהצלחה עם ילדה מתבגרת?
כן, זה משתנה כל חמש דקות, אבל בסדר, לא, אבל יש הורים שרוצים את רמת השליטה הזאת, של לדעת כל אתר, כל סרטון, כל זה, וזה בסדר, שוב, זו החלטה הורית, לא החלטה הבטחתית.
נכון.
ויש הורים שמספיק להם רק לדעת מיקום, וכל הורי עם הדברים שלו, וכן הייתי רוצה לנצל את זה, שגם אני קצת חקרתי, גם אתה חקרת הרבה יותר מקצת, בוא נדבר קצת על כמה אפליקציות מובילות.
בואי, בכיף, תראי, חקרתי לא מעט אפליקציות. לכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות שלה, וצריך לקחת את זה בגבולות ההיגיון והסביר. כל אחד נותן את מנעד שליטה זה או אחר. התחלתי מאפליקציה פשוטה שנקראת Dinner Time Plus.
נכון.
כלי מאוד נחמד, מאוד פשוט, עובד נהדר, אני יכול לסגור את הטלפון ברחוק, הטלפון ננעל, הילד לא יכול לעשות כלום, אני יכול להגדיר לו שעות ארוחה, שעות שינה וכן הלאה, אבל לא שלטת על התוכן. ידעת מה הילד עושה, ויכולת לסגור או לפתוח. זה היה טוב בהתחלה בשביל להסביר שיש בקרה. אחרי זה בדקתי גם את פאמילי לינק של גומיגל, וגם את לייף 360, שבלייף 360 כל המשפחה שלי משתמשת, וזה אך ורק נותן לנו שתי אינדיקציות. הגעת הביתה, הגעת ליעד שלך, בית ספר או כל דבר אחר, ואם אני צריך מאיזושהי סיבה למצוא את הילד, אני יכול לראות. אתן לך סיפור כמה זה עזר, ולפני שאני אעבור לאפליקציה השלישית, אחיינית שלי הייתה בטיול בחול, באותה תקופה, אני חושב שהיה בברזיל או פרו, היה רעידת אדמה, אמא שלה הייתה מאוד בהיסטריה, האם היא נמצאת באזור רעש, או לא נמצאת באזור רעש. ברגע שהגיעה לאזור קליטה, שלחנו לה לינק להתקנה של הלייב 360, חיברנו אותה לסייקל, ומרגע זה ואילך, אמא שלה נרגעה. היא ראתה שהיא לא באותו אזור.
אוקיי.
זה לא באמת שינה, אבל זה בדיוק המטרה של זה. זה נותן סוג של, יודעים איפה אתה, אנחנו יודעים שהכל בסדר, אנחנו יודעים להגיע אליך. זה אחד. בפאמילי לינק של גוגל, אני מאוד אהבתי את האפליקציה הזאת, אני משתמש בה הרבה.
גם אני.
יש לה הרבה יותר יכולות, אחת היכולות היותר טובות שלה מעבר למיקום, שזה ברירת מחדל ונעילה וזמן, גם זמן צריכה של אפליקציות וכמה, ואיזה אפליקציות מורדות, ואם אתה מרשה. דיברת על אפליקציות מותרות או לא. אני לא אומר להורי מה מותר לו, אבל אני כן מראה לו מה התקן הבינלאומי של פגי אומר, ואני מסביר לו. ואם ילד בגיל 3 או 4 רוצה להוריד אפליקציה שהפגי שלה הוא 17, אני רוצה שההורה יבין מה הילד שלו הולך להוריד.
וואו.
שיש בפנים foul language, ויש בפנים ייתכן ואלימות ברוטלית ודם וסקס וכן, שיבין.
ואני חושבת שזה אגב משהו שהמון הורים אומרים לי, אבל לכולם יש אינסטוש. סבבה. ואימא שלי זכרונה לברכה הייתה אומרת, ואם כולם יקפצו מהגג, גם את תקפצי? אז
אימא שלך ואימא שלי דיברו על אותו דוגמה,
הם כנראה היו יחד בצבע, כנראה.
אבל זה נכון.
אבל זה בדיוק זה. עכשיו, שירי הגדולה שלי, שהיא בת 10.5, קצת מתמרמרת עליי, על היעדר בזמנו זה היה סנאפצ'אט, עכשיו זה הטיק טוק והאינסטגרם, ולכן לי יש על הטלפון המסכן שלי באמת אומלל, גם סנאפצ'אט וגם אינסטגרם וגם טיק טוק, ומדי פעם אנחנו רואות ומשחקות יחד. אני מודה, כאשת מקצוע, חן משמעית, אין לי את הכלים לבוא ולהגיד לאינסטגרם הגדולה, או במקרה הזה לפייסבוק הגדולה בעצם, אתם טועים, אני צודקת.
אני יכול להגיד לך שהם כן מבינים את זה, כי אם תשימי לב, יצא עכשיו פייסבוק פור קידס, או יוטיוב פור קידס לדוגמה.
לא, אבל אני בכוונה אומרת את זה, אני לבוא כהורה, לזייף לו חשבון מייל, ייקח לי כנראה 3 דקות, אבל, אני אומרת, מי אני, הקטנה מישראל, שבוא ויגיד, אני יודעת יותר טוב מפייסבוק, פייסבוק בא, היא הרי רוצה לעשות כסף, למה היא מגבילה את זה לגיל 13?
בגלל התוכן.
נכון.
אבל זה בסדר.
בעיניי זה לחלוטין בסדר, אז אני אומרת להורים, כשהם אומרים לי, אבל לכולם יש, אני אומרת, סבבה, אני לא מרגישה שאני יותר חכמה מפייסבוק.
דיברנו על זה קודם, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, על זה שבבתי הספר, יש את השילוב הזה, שלדעתי הוא בעייתי, בין הטלפון הפרטי, לבין הצורך הלימודי.
בכהות.
בכהות, או באפליקציות, או ב... את יודעת מה, אפילו בוואטסאפ הכיתתי.
נכון.
שהיום יש את הדבר הכי מצחיק, יש את הוואטסאפ הכיתתי שבו המורה נמצאת, ובמקביל יש עוד 50 וואטסאפים שבו המורה לא נמצאת.
ברור.
וב-50 וואטסאפים שהמורה לא נמצאת מתנהלים מהעולם, ובזאת שהמורה נמצאת לא קורה כלום, והכל בסדר והכל נעים.
ברור, וכולם חברים של כולם.
לחלוטין, ואין שום שליטה על זה, ואתה לא יכול להגיד אם פתחתי קבוצה, אם אתה בפנים או לא בפנים, אין שום בקרה לדברים האלה. ואני חושב שזה מתחיל, ונחזור לזה עוד הרבה פעמים, אבל זה מתחיל בחינוך. זה מתחיל בחינוך בבית, זה מתחיל בחינוך בבית ספר, צריך לעשות את זה נכון, צריך לתת כלים. חינוכיים, לא מוצרים. מוצרים אפשר למצוא הכל. כלים חינוכיים. להסביר את איך לחצות את מעבר חצייה, את הכביש נכון. אם אין מעבר חצייה, ואם יש מעבר חצייה, להסתכל לשני הצדים, זה אותו דבר גם באינטרנט. את הדגלים האלה, את האיך, ובעולם שלנו אנחנו יודעים מה זה, כשיש התקפה ולזהות התקפה, ואפשר ללכת לכל משטח תקיפה באשר הוא, אבל הילדים שלנו. אנחנו כל הזמן מדברים על פדופיליה, לדוגמה.
נכון.
פדופיליה היא כלום. לעומת הבריונות והחרמות שנעשים בני אותו גיל.
עזוב, אני לא מדברת על פדופיליה. פדופיליה, סליחה שאני אומרת, אני יודעת שזה לא דעה פופולרית, אבל אני אומרת את זה, פדופיליה תמיד הייתה, תמיד תהיה, זה לא בסדר, אבל תמיד הייתה.
אני אגיד לכם יותר מזה, גם את לא תמיד, את כבן אדם, גם כאיש מקצוע, הסיכוי שלך לזהות פדופיל אמיתי, קטנה.
נכון.
אבל חרם של ילד בנזר?
עזוב חרם, אני מסתכלת על דברים אחרים. האם גיל 16, מה שנקרא, כולנו היינו שם נורא נורא מאוהבים, נורא כיף לנו, רק שהיום אנחנו מצלמים את עצמנו. ואנחנו שולחים אחד לשני. ואנחנו מפיצים את זה אחר כך, אחרי שנפרדנו, ואני נורא נורא כועסת עליך, אז אני אפיץ את התמונות האלה החוצה, עם הסיפורים העסיסיים כאלה ואחרים. ועלה את זה לקטגוריה שלמה. את זה אני צריכה לזכור לעצמי, לשים על הפודקאסט הזה ספציפית, מעל גיל 18, אבל הקטגוריה שלמה הזאת היא של revenge porn, של פורנו נקמה, שזה קטגוריה שאתה יודע מה? אני מודה, אני תמימה, אני נשואה 500 שנה, עם אותו חבר מגיל 19, אז באמת 500 שנה, ולא הכרתי את כל הנושא הזה, עד שנחשפתי אליו דווקא בהקשר מקצועי, לפני כמה שנים.
נכון.
ואמרתי, וואלה, כהורה, אז... כאדם קצת תמים, מודה, לא בטוח שהייתי אפילו חושבת להסביר את זה, לילדים שלי, אם לא הייתי מכירה את המושג. עכשיו, אני לא בטוחה כמה הורים יודעים, אז הנה אני אספר להם, שיש קטגוריה שלמה של סרטוני פורנו, שכל המטרה שלהם זה פורנו נקמה. נפרדתי מחבר שלי, אני כועסת עליו, או כועס עליי, ומעלים את זה לפייסבוק.
תן לך דוגמה נהדרת.
מעלים את זה לאתרים, סליחה.
לאתרים. תן לך דוגמה נהדרת. יש חוק שחבר משותף שלנו פז עשה עליו מחקר, שנקרא חוק ג'סיקה לוגן. עכשיו, זה הצעת חוק. זה הצעת חוק היחידה שאני נתקלתי בעולם. היא קיימת לדעתי משנת 2010, אם אני זוכר נכון, תכף אבדוק, והיא מדברת בדיוק על זה, על ילדה וילד שנפרדו, והוא העלה תמונות שלה, והיא כל כך נפגעה, והוא לא בא מהמקום של לפגוע בה, הוא באמת לא חשב שהוא עושה משהו רע, בואו נבין את זה, הוא לא בא לנקר, הוא פשוט היה עצוב, וצחקו עליה, ומרזה שהיא צחקו עליה, היא התאבדה. וזה המקום היחיד בעולם שאני מכיר שיצא איזושהי הצעת חוק, דרך אגב, עדיין לא אושרה, אבל איזושהי הצעת חוק שאומרת שיש אחריות על מערכת החינוך ועל ההורים בנושא הזה של היפרדות, חברתיות, סקסטורשן, ווואטאבר. ובמקרה הזה זה אפילו לא היה זה.
לגמרי, אז אני אסביר מה זה סקסטורשן, בעצם מתחלק לשני סוגים של מתקפות. אחד זה מייל רנדומלי שנשלח, משהו בסגנון, ראיתי באיזה אתרים אתה גולש, צילמתי אותך, יש לך טעם מצוין, ואני אפיץ את זה אם לא תשלם לי. זה סוג אחד שאני אגיד במאמר מוסגר, זה שטויות, זה מייל רנדומלי, נשלח לכולם, לא משנה אם הייתם או לא הייתם באתרים כאלה, צפיתם או לא צפיתם בסרטונים, ממש לא משנה, זה נשלח רנדומלית, אפשר להתעלם מזה. הסוג השני של סקסטורשן הוא הרבה יותר ממוקד. מישהו, או ברוב המקרים, מישהי מתחילה עם מישהו באפליקציה חברתית כזו או אחרת, יוצרת אלק סוג של מערכת יחסים, ובאיזשהו שלב מתחילים להחליף תמונות. ברגע שיש לה את התמונות, אז היא טוענת שהיא תפיץ את זה לבית הספר, הורים, מורים, קולגות,
שכחת
צבא.
שכחת את זה שעושים עיצוב לתמונות האלה, ברור. ומייצרים מציאות חדשה.
לא, 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 זה כבר הדיפ פייק וכולי, אני שמה את זה רגע בצד, אני אומרת על תמונות אמיתיות.
כן, כן, ברור.
שאנשים שולחים למישהי באינטרנט כי הם התכתבו איתו שבוע, אז הם כמובן החברים הכי טובים אחרי שבוע, אבל עדיין, וזה הגיע לצערי לכמה וכמה מקרים מוכרים בעולם של התאבדות.
את הולכת רחוק למצב שזה גילאים של 16. בוא נלך על לפני כן, בואי תקחי את אפליקציות כמו PUBG או פורטנייט, שכחלק מזה של לקבל קרדיטים, בא בן אדם בצד השני, אמר, תקשיב, תצלם לי את עצמך, ניתן לך קרדיט.
נכון.
לילד אין שיקול דעת, הוא רוצה את הקרדיט. הוא לא מפעיל שיקול דעת, הוא לא
הוא
מבין...
הוא לא חושב על זה.
הוא לא מבין מה... זה כמו בשחמט, בשחמט אתה לומד לחשוב 10 צעדים קדימה,
נכון.
לפעמים אף יותר, הילדים אפילו לא חושבים צעד אחד קדימה.
אבל אני חושבת שזה עניין של הסברה, כי לדוגמה, יצא לי בהרבה מאוד הדרכות שעשיתי בבתי ספר, לשאול אותם אם יצא להם אי פעם לצלם סלפי עם חולצת בית ספר. כמובן שהם ישר יסתכלו עליהם, מה פתאום זה מכוער? באמת? ואם אני אסתכל עכשיו על פרופיל הוואטסאפ שלכם, שהם הרי מחליפים את התמונה כל 7 דקות בממוצע כנראה, ושם פתאום אתה רואה את הפרצופים כשאת מתחלפים, ואז אני אומרת להם, אתם יודעים שכאילו ברגע שאני רואה בית ספר, יסגב, ייקח לי בדיוק 5 דקות להבין איפה הוא נמצא, איך הוא נראה, אני רואה את התמונה שלכם, לחפש את ההורים שלכם, לדעת מתי הם בחול, ולבוא ולדבר איתכם בחוץ לבית ספר.
נכון.
ולטעון ש... רואי שלח אותי כי הם מאחרים מהטיסה.
נכון.
ואת הסיפור הזה קל מאוד לבנות.
למה? עכשיו קיבלתי, לפני כמה דקות פרסמו באחת הקבוצות של ההורים, שבן אדם פנה לילד ברחוב, הילד ירד עם הכלב או משהו כזה, ואמר לו, תקשיב, תגיד לי, אתה משחק בברול סטארס או משהו כזה? הילד אמר לו, תקשיב, אני לא מדבר עם זרים, למשמחתו והלך, והילד אמר, והבחור אמר, טוב, אז נתראה בבית ספר וברח. עכשיו, זה בקלות היה יכול לגרם אחרת. אני יכול להגיד לך, הבן שלי חזר יום אחד בבצר והוא מעופף ברמות קשות. הוא וחבר שלו עם הראש במסך שיחקו ברולסטאר ביחד ובנה להם בחור מבוגר. אומר להם, אתם יכולים לעזור לי שנייה, נתקעתי, אני סבא, אני רוצה להביא את הנכד שלי וזה. והילדים שלי מסתכל, הילד שלי מסתכל עליו, הרים את הראש, הוריד את הראש, המשיך ללכת, לא הגיב. הבן אדם כנראה נבהל מהחוסר תגובה וברח. עכשיו הבן שלי בא מספר לי את זה בנונשלנטיות הזויה. כן, אתה יודע, אבא... היום מישהו פנה אליי, ביקש עזרה, אבל לא הקשבתי לו כל כך, הלכתי. אני כזה בתור הורה, אוקיי. תן לי עוד פרטים, בבקשה. וזה לא נעצר בזה.
זה עובר זה לא לאדם, נעצר, זה הם לא...
לשמחתנו בחלק מהמקרים זה עובר לאדם.
נכון.
וזה אולי מה שמציל אותם, אבל חלק לא.
נכון.
חלק לא. וזה הולך לכל רמה. אז את מדברת על אינסטגרם, והחלפת תמונות, ואת מדברת על סחיטה באיומים, ואת מדברת על פגיעות, ואני מדבר על זה שזה בכיתה.
ברור.
ואני מדבר, את יודעת מה? ניהול קונפלקטים בסיסי. אבן נייר ומספריים. את יכולה לעשות את זה יותר מפעם אחת? את חייבת. מינימום 3.
נכון.
למה?
מ3 יוצא 1, לא?
אבל למה?
לא יודעת.
כי זה מספר איזוגי, חייב להיות
אוקיי,
מנצח.
אוקיי, 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 כן.
חייב להיות
נכון,
מנצח.
נכון.
זה ווין ווין, אין פה משחק. אבל אנחנו לא עושים את זה. זה מדהים כמה ילדים עושים את זה בצורה נכון. אינטואיטיבית. אנחנו כמבוגרים לא מסוגלים לעשות את זה. וכשאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו מנסים לפתור קונפליקט, אנחנו מנסים להנחיל להם חוקים שלנו.
נכון.
להם יש את החוקים שלהם. ואם אנחנו לא מבינים אותם, הם גם לא יבינו מה אנחנו רוצים מהם. כשאני מסביר לילדים שלי על הטלפון ועל ההגנה ולמה אני שם, דיברנו על זה שהבת שלך לא מסכימה, נסענו לחופשה, אסרתי על הבת שלי בזמן החופשה לדווח.
נכון.
חודש ימים לפני הטיסה, הילדה שנאה אותי שנאת מוות.
נכון.
אני מסביר לה, תביני. היא אומרת לי, אבל מה, אבל כשאתה נוסע אתה מעלה, וכשאימא נוסעת, אמרתי להם, נכון.
אבל הבית לא ריק.
הבית לא ריק.
נכון.
ובחזרה לארץ, בשדה, אמרתי לה, את יכולה לשלוח. ואז, וואי, איפה נעלמת? מה, עכשיו הבנו. עכשיו,
נכון.
כולם מהר מאוד הבינו, שהייתה בחול, ואיפה הייתה בחול, וכן הלאה. אמרתי לה, ומה איבדת בנזק? כלום. כזה, ממורמר שהפסדתי.
נכון, אבל תראה, אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה עניין של תהליך, שזה להגיע להורים, להגיע לילדים, ולפני שאנחנו מסיימים, דיברנו על 3 אפליקציות עד עכשיו.
נכון, פאמילי לינק, האחרונה.
פאמילי לינק, על לייב 360,
ועל דינר טיים פלוס.
ועל דינר טיים פלוס. יש, אבל גם את כל אלה בתשלום, אם זה בוסרו, קוסטודיו.
ויש את נט נני, ויש מלא,
נכון, יש המון.
תראו, זה הכל עניין של מנעד שליטה. אני מאוד נזהר מלהמליץ על פתרון, אחד, כי אני לא אחראי עליו, ולכן אני לא יכול לתת עליו מענה במידה ו... לא נכון. יכול לקחת, take responsibility בסיסי, בסדר? אני לא יכול להיות שם, ואם ההורה יישם את זה בצורה הזאת, נכון. עדיין זה קיים. יש גם חברות ישראליות, סטארט-אפ ישראלי של האחרונה, גם כמה נכון. שמתעסק בנושא הזה של לזהות לפחות התנהגות ברשת, ולזהות פדופילים ולזהות את זה כמוצר. יש. אני חושב שהמוצרים האלה הם טובים, ונשים אותם במקומם כמוצרים משלימים, ולא כמוצרים יחידים. אין בולט פרוף. ובוא לא נתבלבל. כי זה ששמתי את המוצר, אני עדיין צריך להסתכל עליו, ואני צריך להבין מה כתוב שם, ואני צריך לפעול בנושא. זאת אומרת, חייב להיות אינטראקציה עם הדבר הזה, ואני גם צריך להעביר את החינוך לילד שלא ייבהל. אני לא השוטר והסוהר. אני בא להגן עליו. זה היצור הכי יקר לי בעולם.
לגמרי. אז לפני שאנחנו מסיימים,
כן.
דווקא להורים הפחות מכירים, הפחות טכנולוגים, הפחות אולי מודעים היום.
כן.
מה היית אומר להם? איך הם יכולים יותר להבין את העולם הזה?
אז אני אגיד את זה שניים. קודם כל, פרסומת עצמית, אפשר ללכת להרצאות, גם שאנחנו מקימים, וגם את ההרצאות נכון. שאני מעביר, ולקחת. אנחנו נותנים את זה כתרומה לקהילה, אנחנו עושים את זה הרבה לתלמידים בבית ספר, למורים ולהורים, תרימו את הכפפה. תלמדו.
נכון.
ידע זה כוח, לא יעזור כלום. תלמדו. דבר שני, כן, תתחילו עם אפליקציות הבסיסיות. לייב 360, פאמילי, תתקינו, אבל תתקינו את זה תוך שיתוף פעולה עם הילד שהוא הבין למה. תלמדו, תסתכלו, תיכנסו לפורום, תיכנסו לדף פייסבוק, תקראו את ההתראות שאנחנו מדברים, זה קיים שם. מוקד 105, סופר כלי. זה אחד נכון, מהמוקדים נכון, היחידים נכון. בעולם שמתעסק לא רק בפשיעה, בבריונות וכן הלאה, אבל מערב לא רק שוטרים. יש שם אנשי חינוך ופסיכולוגים ואנשי סיעוד ושוטרים וחוקרים שבודקים את זה. תשתמשו בהם. זה כלי נהדר, את ראיינת דוקטור אמיר גפן, אנחנו עובדים נכון, איתו, אני מנחה נכון. של מוקד 105, תעזרו בדברים האלה, זה ידע עצום. ותהיו ערניים. תרימו את הראש מהמסך, תבינו שזה שהילד נמצא במסך, זה לא דווקא אומר בהכרח שקט, כי שקט זה לפעמים גם לפני השערה. תסתכלו על זה.
לא יכולתי לסכם את זה יותר טוב בעצמי, אז כאילו, תודה רבה רבה,
בכיף.
אורן יגר, שהיית איתנו, כמובן כולם מוזמנים לעמוד Think Safe Cyber, אנחנו מאוד משתדלים, גם אורן, גם אני, גם מנדבים נוספים, את חלקם שמעתם פה וחלקם טרם, שמנסים באמת להנגיש את התחום הזה של הסייבר, שהבטחת המידע לקהל הרחב, כי אנחנו רואים בזה איזושהי שליחות, שלא נכון. יהיה ילדים שלא יודעים למי לפנות, ושלא יהיה הורים שלא יודעים למי לפנות. גם וגם. תודה רבה, אורן.
בכיף.